שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של קצת יותר בריאים. אני עסקה חסון ואני עושה את הפודקאסט הזה במטרה להפיץ תכנים שמקדמים בריאות. במרץ האחרון בוטל מס הסוכר שהוטל על משקאות ממותקים. החוק על המס הזה היה בתוקף בערך שנה עד שהממשלה הנוכחית החליטה לבטל אותו. מי שפעלה לקידום החוק במסגרת עבודתה כעורכת דין בלובי 99 היא עורכת דין רחל גור. היי רחל, מה נשמע?
מעניינים, בוקר טוב.
בוקר אור. קודם כל תודה שהסכמת להתארח בפודקאסט שלי. בשיחה שלנו היום אנחנו נדבר קצת על מאחורי הקלעים של המס על הסוכר. אני אשמח שתתחילי מלהציג את עצמך ובכמה מילים על לובי 99.
בשמחה רבה. אז אני קוראים לי רחל גור, אני עורכת דין במקצוע, ואני מנהלת את תחום הממשלה בלובי 99, הלובי הציבורי, שזה ארגון שקיים כבר 8 שנים, ובעצם בנוי על רעיון אחד פשוט, המנה להשפיע על המדיניות היום, זאת אומרת, על מקבלי החלטות בכנסת או בממשלה, צריכים לובי. זה כמו, שאם בן אדם פותח עסק, הוא חייב לעזר באורך חשבון. אם נקלט לסיטואציה משפטית, אז רצוי שיהיה לך עורך דין. אז תיאת, בין אם זה חיובי או בין אם זה שלילי, היום על מנה כנאי מדיניות, חייבים לובי. עכשיו, לובי זה דבר שהוא יקר. ולרוב מי שיש לו יכול להזכיר לובי זה החברות הגדולות, ומה שקורה שיש באיזשהו פער בייצוג בין הציבור, שהוא כמובן הקבוצה הכי גדולה, לבין החברות שיש להם את הכסף להביא את הלוביסטים. אז לכן לפני 8 שנים חבורה של אנשים טובי לב, ואני הצטרפתי לפני כ4 שנים, החלטנו שדי, מספיק, גם ללובי מגיע, גם לציבור להפך מגיע לובי, ולכן הקמנו את לובי 99, שהוא בעצם הלובי הציבורי הראשון, ואיך אנחנו מייצגים את הציבור, זה באמצעות המימון. קודם כל אנחנו מומנים אך ורק על ידי הציבור באופן ישיר, מימון המונים קבוע. ישנו כ-10,500 אנשים, נכון מהבוקר, שנותנים משהו קטן לפי יכולתם, וכל אחד מוזמן להצטרף. ובעצם מי שתורם לנו באופן קבוע, לא משנה אם זה שקל או 250 שקל, אלו סוגי הסכומים, התשומה הממוצעת זה 34 שקל. ולא משנה באיזה סכום אתה תורם, אתה מקבל זכות הצבעה. אתה מצביע כל שנה ומאשר את התקציב, וגם יש לנו לרוב הצבעה אחת בשנה שבו חברינו מציעים וגם מצביעים על מה יהיה הנושא החדש שאנחנו נעסוק בו. אנחנו עוסקים אך ורק בתחום החברתי-כלכלי, עם הדגש לכלכלי, זאת אומרת מיסוי משאבי טבע, יוקר מחיה, פנסיה, ביטוח, רפורמה בבנקים וכדומה, וכך אנחנו התגלגלנו לסיפור של זה סיפור של נושא הבריאות, וספציפית הלוביסטים של חברות הגדולות כמו קוקו קולה שמנסים לפגוע בבריאות שלנו, וכך אנחנו הגענו לסיפור של מס סוכר.
אז בעצם הרעיון של מס סוכר הוא רעיון של אחד מהשותפים שאמר בוא נעשה מס על הסוכר, ומשם זה יתגלגל?
נכון, הרעיון של מס סוכר מתגלגל בישראל כבר כמה שנים. הוא עולה לראשונה על מי שהיה אז הממונה על התקציבים באגף התקציבים, שאול מרידור, אבל אנחנו, זה הסיפור אצלנו התחיל בגל הראשון של הקורונה. כזכור היה סגר מאוד מאוד נוקש, אנשים לא יכלו לצאת מהבית, הילדים ישבו מול המסכים ותכנו חטיפים עד אינסוף, והיה חשש מאוד גדול, כאילו מעבר לקורונה לפשוט בפריעה בבריאות הכוללני של הציבור, במיוחד של ילדים. וזה פתח חלון לחשוב צורה יותר מעמיקה, ואולי לקצות לזה יותר זמן, יותר משאבים, יותר כוחות ממה שהיה בעבר. ואחד מחברי הלובי פנה אלינו והציע שהלובי ינסה לקדם מס סוכר. מה זה אומר מס סוכר? בעצם זה מס על משקאות מתוקים. יש מס דומה, זה היום בכ-50 מדינות, פרובינציות וכדומה, בכל מיני מקומות בעולם. זה הרעיון מאוד פשוט. זה אחד הגורמים העיקריים לצריכת סוכר גבוה, זה משקאות מתוקים. אפשר לדבר למה ספציפית משקאות ולא זה, ולא 1001 דברים אחרים, עוגות ממתקים וכדומה. ולכן האמנה להפחית סוכר, צריכים למסות משקאות מתוקים, כי זה דבר מזיק ואין לזה שום ערך תזונתי, וזה גורם להשמנה ולמלא מחלות קשות כתוצאה מהשיקה במחלות אורח חיים כמו סכרת, מחלות כבד, לב וכדומה.
בעצם כשאתם אומרים אנחנו רוצים לעשות מס על הסוכר, זה כדי לגרום לאנשים לא לצרוך מהמזונות האלה, או כדי לממן את האנשים שחולים?
זה גם וגם. זה גם וגם, אחד שזור בשני. בסופו של דבר המדינה מוציאה כבר כ-6 מיליארד שקל בשנה על סכרת ועוד מחלות אורח חיים. חלק מהכסף הזה הולך על הטיפולים עצמם, שהם טיפולים מאוד יקרים שנדרשים בתדירות קבועה, דיאליסיס וכדומה. וחלק מזה הולך על כתבות ביטוח לאומי כתוצאה מאובדן כושר עבודה. כתוצאה מטיפולי סכרת, קריטת ידיים, רגליים ומלא דברים נוספים לא נעימים. אז בעצם הרעיון הוא היה כפול. הרעיון היה אחד, מכיוון שיש מס, והדבר הזה הוא דבר הזה, המשקעות האלה יותר יקרים, אז אנשים יצרכו פחות, יאכלו פחות ויעלו פחות למערכת הבריאות. ושנית, שמה שכן מקבלים מהמס, גם הוא יושכח חזרה בתוך מערכת הבריאות. כי בסופו של דבר, מס בלבד לא יכול לשנות הרגלי צריכה, צריכים להשקיע בצורה מציבית בבריאות זה, בחינוך תזונתי. אז הרעיון היה שזה בעצם מה שמקבלים מהמס, יוחזר חזרה לקופת בריאות, דרך כל מיני תוכניות חינוכיות, מתחום של, זה, של חינוך תזונתי, ובכלל, טיפול של מערכת הבריאות.
אז זה ילך בעצם גם לקידום בריאות ולהסברה ומניעה, וגם לטיפול תכלס באנשים שחולים.
נכון, זה היה הרעיון, זה היה הרעיון המקורי. בסופו של דבר, האוצר החליט להקצות, אני חושב שזה היה סביב ה-70 מיליון שקל. לתוכנית לחינוך תזונתי. כמובן שזה מעבר לתקציב משרד הבריאות, שתיאת קיבל תקציב תיאת הרבה 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 יותר גדול במסגרת דיוני התקציב, אבל כתוצאה מהמס הם החליטו לתת משהו סביב ה-70 מיליון שקל בכסף חדש, כאילו כסף שלא היה חלק מקופת הבריאות, וזה הלך ספציפית לחינוך תזונתי. אולי ראית, היו כל מיני פרסומות יפות שמשרד הבריאות הפיק על, זה היה אחד על ילדים באיזשהו מוזיאון עתידי, שזה מתארים להם, היה תקופה שבו אנשים שתו קולה, זה דבר מגעיל, היום אנחנו יותר נאורים, שותים מים, זה היה מאוד חמוד, וזה באמת הופק ומומן מהתקבולים, הכסף שנכנס ממס סוכר, אבל זה בסופו של דבר היה חלק קטן מהכסף, כאילו, זאת אומרת, הערכה הראשונית היה שהמס יכניס משהו בין 300 ל-400 מיליון שקל, בסוף זה יכניס יותר סיב 700-800 מיליון שקל לפני מע"מ, ומתוך זה רק 70 מיליון, כ-70 מיליון הוקצה לתחום הבריאות, ואמרנו אז בהליכי החקיקה וגם אחר כך שזה היה טעות מאוד גדולה, כאילו, שלא הקצו את מלוא הסכום כפי שהצענו.
אז אם אנחנו מדברים על ההשפעות של הסוכר, יש לנו נתונים לגבי כמה אחוז מתוך כל התקציב של משרד הבריאות הולך לנזקי הסוכר?
מתוך כלל משרד הבריאות אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שהקופות החולים טוענים שכ-40% מהתקציב שלהם הולך לטיפולי סכרת, ויחד עם זה מה שנקרא מחלות אורח חיים. כאילו, זאת אומרת, לתוצר של תזונה לא בריאה ועודף משקל.
40% מהתקציב של קופות החולים.
של קופות החולים, מהכסף שהם מוציאים, לא בכך התקציב, כאילו זאת אומרת, תקציב כולל גם הנהלה וכדומה, אבל מהכסף שהם מוציאים על הבריאות, לטענתם כ-40% מוקדש לזה, לטיפול בנזקי סוכר, כן.
וואו. אוקיי, אז אתם מגיעים לקדם את החוק הזה, שהוא, כאילו אפשר להתווכח על זה, אבל בואו נצא מנקודת הנחה שהוא טובת הציבור. איזה מכשולים יש לכם בדרך מול התאגידים, מול דוביסטים אחרים?
אלף ואחד מכשולים, זאת אומרת, כל ישראל היא חברה חזקה, דורסנית, מאורגנת, זה, וגם האמת שבכלל, אולי הלובי הכי חזק ברמה הגלובלית, ברמה הבינלאומית, זה הלובי של משקאות המתוקים, כאילו, זה מה שנקרא ה-beverage lobby, וזה לובי בינלאומי. וכן, ונאבקו בצורה מאוד אגרסיבית נגד המס. הטענות שלהם היו מגוונות, הם טענו, ולפעמים אף סותרות, הם טענו שזה שאם המס יוטל, אם ימכרו פחות משקעות וכתוצאה מזה יצטרכו לסגור מפעלים, ואנשים יאבדו את מקום פרנסתם. הם טענו שזה פגיעה בחופש הבחירה, וצריכים לאפשר לאנשים לבחור, בעצם פגיעה כאילו בזכויות היסוד של הבן אדם. הם טענו שזה לא אכיף, שזה שממילא, זה גם אם אנחנו נמסה משקות מתוקים פה, אז אנשים פשוט יעברו לשטחים ויקנו את זה שם, ספציפית, הם הביאו את הדוגמה של בעלי אדומים בחיזמי, שאנשים יקנו שם משקות מתוקים שאינם ממוסות, והם גם תקפו אישית, כאילו, גם בכירי משרד הבריאות, שניסו לקדם את הזה, את יודעת, דיברו עליהם שהם אינם מאמינים, הם אינם מקצועיים, הם שקרנים, כזה שיח. וכמובן שגם פעלו כאילו לובי, לא רק לובי נגד, אבל גם לובי בעד מאוד אגרסיבי. מנכ״ל קוקה קולה הגיע לכנסת, שזה דבר נדיר, שהמנכ״ל בעצמו של חברה כזאת גדולה, הגיע והסתובב מסדרות הכנסת, וממש ישב אחד אחד עם כל חק זוכתר, וניסו לשכנע אותם שזה, שלא לתמוך במסוכה.
ואיך ראיתם שזה משפיע על חברי הכנסת? כי בסוף, עם כל הכבוד, הם לא מקבלים את ההחלטה, אלא חברי הכנסת, הם מצביעים בסוף, בעד או נגד. זה שכנע אותם? נכון.
אז בזמן אמת זה לא שכנע אותם, לא, אבל... גם במיוחד שזאת אומרת שהלובי היה כל כך בוטה, זה, וכולם זוכרים את הסיפור של פרופסור ארדן רובינשטיין, בעצם קוקולה הזכיר את השירותים של יור אגודת הסקרת הישראלי לשעבר, לבוא ולטעון בעד מהסוכר, ספציפית בעד מיסוי, הורדת מיסוי ממשקעות דייט, כאילו עיקר המאבק דווקא היה סביב הדייט, ולא סביב המשקעות עם סוכר, כי דייט מהווה שני שליש מהמחירות היום בישראל, אז בעצם זה המוצר הכי רווחי. וכאשר זה התגלה תוך כדי הדיון, אחד שקוקה קולה הביאה את יו"ר אגודת הסוכר לשעבר, ושנית שהוא לא ביצע גילוי נאות, זאת אומרת בעצם הוא דיבר כעד מומחה בצורך העניין, אבל לא אמר שמקבל מימון מקוקה קולה עבור הופעה, זה פגע קשות כאילו במאמץ הלובי של החברה, ובאמת חשף בפני הציבור בזמן אמת בשידור חי כמה הם מנסים להשפיע על התהליך מאחורי הקלעים. ואני חושבת שבזכות זה היה המון המון לב ציבורי סביב הנושא, והח"כים אכן התייצבו והצביעו בעד. עם זאת, אחרי שהמס עבר, הם התחילו, חברות המשקות התחילו מאבק מאוד אגרסיבי, במיוחד במגזר החרדי, לנסות לצבוע את, את המס כמשהו מגזרי, אנטי-חרדי, הגזרות של ליברמן, וכדומה. שר אוצר לשעבר ליברמן גם לא עזר בעצמו בזה שהוא התגאה לאחר המעשה בטענה שזה שמה סוכר פוגעת בחרדים, אבל אז כן, אז היה להם בסופו של דבר קמפיין מאוד מוצלח, זה אמנם לא היה במהלך החקיקה, החוק עבר, אלא אחרי החקיקה, ובעקבות המהלך המאוד מוצלח הזה, ההצעה אכן בוטלה אחרי כ9 חודשים.
בעצם החרדים באים ואומרים, אנחנו אלה שצורכים את זה ואתם בעצם פוגעים בנו. אין בהם את המקום הזה של להבין, אם אנחנו אלה שבעיקר צורכים את זה, אנחנו גם אלה שבעיקר נהיה חולים, ובואו נעזור לעצמנו.
אני חושבת שיש את המקום הזה. צריכים לזכור שבמהלך החקיקה, נציגי המפלגות החרדים לא התנגדו למס סוכר כמו שהם התנגדו, נגיד, למס חד פעמי וכדומה. להפך, הם הגיעו ואמרו שהם מוכנים לתמוך, בהנחה שהכסף, התקבולים של המס, באמת חוזרים במלואם לציבור עצמו, בין אם זה, תיאת, להתקנת קולרים בבתי ספר, או מתקני כושר, או חינוך תזונתי וכדומה. ולצערי, האוצר בסופו של דבר לא הרים את הנטל והחזיר, כאילו, במרכאות לציבור, רק חלק קטן מהתקבולים. אני חושבת שהיה שם נוכחות לתמוך, גם נאמר באופן מוצהר לפרוטוקול. אחר כך זה נהיה סיפור מאוד פוליטי. כאילו, וזה כבר נצבע בסימנים פוליטיים שהם נגדנו, אנחנו נגדם, יש לנו פה את קו בחול, ואי אפשר לחצות אותו, ופחות ענייני לגבי הנזק של מס סוכר. עם זאת, הייתי אומרת שבעיניי גם שהמס בוטל, הוא היה הצלחה במידה רבה, כי הוא העלה את המודעות לנזקי סוכר, ויש עכשיו שיח ער בתקשורת החרדית, בכלל בחברה החרדית, והחברה כולה, כאילו לגבי הנזקים של קוקו קולה ושל משקאות מתוקים, וזה לא היה קיים לפני כן. אז משהו תודעתי השתנה, ובסופו של דבר זה היה המטרה העיקרי של המהלך, אז בהיבט הזה זה הצליח.
יש גם נתונים אם זה, אם הייתה ירידה בצריכה, כי בעצם אמרת שקיבלו כמעט פי שתיים יותר מס, אז כנראה שצרכו יותר, לא?
יש המון שאלות סביב המספרים, לא ברור אסמך מה, את יודעת, האוצר הסתמך כאשר הם הביאו את הערכה של 300-400, כי באמת זה היה כמחצית. ממה שנכנס בסופו של דבר. חשוב להגיד שגם חלק מהתקבולים האלה הם נכנסו בעצם ממיסוי על המלאי של משקאות מתוקים שהופעל על קמעונאים וסיטונאים, כאילו לא כל, לא כל תקבולי המס הגיע ישירות מהציבור. המס היה בנוי מכמה מדרגות על כמה גורמים, אז קצת קשה מהמספרים האבסולוטיים להבין מה בדיוק היה. גם לגבי הירידה בצריכה יש ויכוח מאוד גדול, כאילו, איך בדיוק מנתחים את הנתונים, והערכות לגבי הפחתת צריכה נעים בין 5% לכ-10%.
ובעצם כשהממשלה הנוכחית נכנסה, אז מיד היא ביטלה את המס על החד פעמי, והיא קצת עוד התמהמה עם הביטול של המס על הסוכר. מה בעצם קרה שם?
כן, הממשלה באמת חיכתה המון זמן לבטל מס סוכר, ובסופו של דבר שר האוצר הנוכחי סמוטריץ' הסכים לבטל את זה רק כשקיבל הוראה מפורשת מהנהלת הקואליציה, זאת אומרת מראשי המפלגות של הקואליציה, את יודעת, הליכוד והמפלגות החרדיות למיניהם. ואני חושבת שהסיבה שזה חיכה כל כך הרבה זמן היה כי היה הבנה שיש הבדל מהותי בין המס על החד פעמי למס על הסוכר, לפחות מהיבט של הציבור החרדי, ושציבור החרדי ששם, תראה, כזכור, ציבור החרדי אולי יותר מכל אוכלוסייה אחרת שם את הבריאות כמקום מאוד קדוש. יש אין ספור כאילו הצעות, ארגונים, יוזמות חרדיות בתחום הבריאות, מהצלה ליד צרה וכו, שמנסים לשפר את הבריאות של הקהילה החרדית ושל הציבור הישראלי ככלל. ואני חושב שהיה הבנה שמדובר פה במשהו שהוא נדרש. היה דיון ושיח מאוד ער בתקשורת החרדית בנושא הזה, ובסופו של דבר בכל זאת הוחלט שבעיקר מסיבות פוליטיות, מכיוון שזה היה מאוד מזוהה מהממשלה הקודמת, לבטל את מס סוכר.
זאת אומרת, הם גם מבינים את החשיבות של זה, הם היו בעד באופן עקרוני, אבל בגלל שזה הם עשו, אז דווקא נבטל. משהו כזה?
כן, משהו כזה.
וואי וואי. חבל שככה זה מתנהל. יש עוד איזה משהו מעניין שאת רוצה לספר לנו על המס על הסוכר?
כן, אחד הדברים שעשינו כאשר התכוננו למס סוכר היה לקרוא קצת על איך המאבקים דומים התנהלו במקומות אחרים בעולם. וזה הדהים אותי לראות עד כמה קוקה-קולה ישראל, החברה המרכזית למשקאות, קוקה-קולה ישראל, ממש התנהלה בדיוק לפי אותם אסטרטגיות, תוכניות פעולה, כמו מקומות מחול. לדוגמה, אחד הטריקים הנפוצים של איזה חברות המשקאות בכל העולם, היה להסיק את ראשי איגודי הסכרת שהם יצאו נגד המס, ואכן, ולכן כאשר ראיתי את מר ארדן רובינשטיין בדיון, אני מיד ידעתי כאילו שיש פה תרגיל, כי זה בדיוק מה שתיאת עשו בארצות הברית ובמקומות אחרים, וזה פשוט היה מעניין. זה היה, האמת שזה היה די מדהים לראות עד כמה המהלכים נגד מס סוכר או נגד מס על משקאות מתוקים ברמה הבינלאומית הם מתואמים, ואיך שהסיפור פה בישראל התנהל בדיוק לפי הספר.
טוב, אני רוצה לשאול אותך איזושהי שאלה קצת יותר כללית, לא על הסוכר. בתור מישהי שככה רואה איך הדברים מתנהלים מאחורי הקלעים, על חקיקת חוקים וכל זה, את חושבת שרוצים בטובתנו או לא? אני טועה כאילו אם הציבור הרחב כשאומרים לו... אני אתן לך דוגמה. כשאומרים לנו, נגיד, המלצת משרד הבריאות לשתות 3 כוסות חלב ביום, המלצת משרד הבריאות להתחסן, האם אנחנו צריכים לסמוך עליהם, או שיש פה דברים שקורים מאחורי הקלעים שמנוהלים על ידי התאגידים הגדולים ו...
יש מקרים שבה יש השפעה של תאגידים גדולים על, על קבלת ההחלטות, גם בתחום הבריאות. יש גם המון המון אנשים במשרד הבריאות עם, עם כוונות טובות. הייתי בוחנת כל מקרה לגופו, כאילו, אני לא מנסה, כאילו, לא להסיק מסקנות גורפות. הייתי בוחנת כל מקרה לגופו.
טוב. תודה רבה רחל, זה היה ממש מעניין, פותח את הראש ככה לחשוב וגם קצת להבין מה קורה שם.
בשמחה.
אני אשמח שתספרי קצת אם מישהו רוצה להצטרף ללובי, איך הוא יכול ליצור קשר ולהיות חלק.
מאוד פשוט, מחפשים לובי 99 בגוגל ולוחצים על לינק הסתרפות ואפשר להצטרף בכל סכום שתבחרו לנכון. את יודעת, משקל, אי אפשר פחות משקל, כי זה עולה לי יותר בסליקה מאשר מה שאני מקבלת, וישנו גם רף עליון של 5,000 שקל, אבל כל סכום בין לבין מתקבל, כל אחד לפי יכולתו, וכל מי שמצטרף, לא משנה מה הסכום, העיקר המספרים והתמיכה והגב מול מקבלי החלטות בכנסת ובממשלה, והמורבות, אני חושבת שאולי זה אחד התרומות הכי גדולות, לא, בעבר לאין ספור הצלחות בתחום הכלכלי, זה עצם זה שאנשים מרגישים בצדק, שיש להם סוף סוף יכולת להשפיע ישירות על קבלת ההחלטות, ויש להם את הקול שלהם נשמע, והם מיוצגים בצורה יותר ישירה ויותר אפקטיבית מאשר בעבר, וזה מאוד מעצים את הציבור בכללותו, ואני חושבת שזה דבר מבורך.
כן, בהחלט. אז תודה רבה שהיית איתנו, וגם תודה רבה לכם שהקשבתם לעוד פרק של קצת יותר בריאים. אם מצאתם את הפרק הזה מעניין, אני אשמח שתשתפו ושתדרגו, תעזרו לנו להגיע לעוד אנשים, ואנחנו נתראה בפרק הבא של קצת יותר בריאים. להתראות.
תודה רבה.